ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות הגאון הגדול הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליטא, נשיא הישיבה הרב אדר שליטא, ראש הישיבה שליטא, הרב הראשי למכבים רעות הרב צ'יקוטאי שליטא, רמים תלמידים וקהל קדוש, אין ספק שהזיכרון הדרמטי ביותר כרגע שנותרה בתודעתנו מדמותו נוראת ההוד של גאון ישראל הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, זה המספרים העצומים שנוכחו הן בלווייתו אף בניחום האבלים של משפחתו וגומר בעצרת לזכרו ליד קברו. אלו מן המפורסמות. ברשותכם אני מבקש להדגיש אבל תובנה אחת נוספת באותו הקשר. קל לתת לציבור ענק תחושה של שייכות, הערצה, אהבה וסגידה כאשר מדברים אשקפתי דרבי על קדוש עליון, בעל מופתים, צדיק נסתר, כל אלה הקהל מרגיש יש שכר מובטח, הם יכולים יותר, פשוטי העם במיוחד, להזדהות עם נתונים כאלה. במקרה של מרן שהלך לבית עולמו ודאי היו בו כל הנתונים האלו, אבל הקהל העצום חלק כבוד לתורה נטו. במקרה הזה מצאתי תמונה עם כיתובית תורה בטהרתה, והדבר הזה הרגשתי זה מין מסר אדיר. תורה בטהרתה, זה מדגיש יותר מכל את הגדלות של כבוד התורה, של אותם אלפי, עשרות אלפי דפי מקרא ומשנה וגמרא וטור ושולחן ערוך כפי שהוזכר, רמב״ם, כל הראשונים וכל האחרונים. בפרהסיה ובפומבי נהג הרב כדרך גאוני ליטא המתנגדים, היה חף מהנהגות, מגינונים של מקובלים, אדמורים, בבות וכיוצא בזה. לא חילק ברכות וקמאות כמותם לפי הידוע, ולא עסק בשום דבר שיש לו זיקה למסתורין אלא לתורה בטהרתה, התורה כפשוטה, התורה לקרקע מצוקה של הלכה, של הוויות אביי ורבא, של ש"ס ופוסקים, לעסוק שמיתא אליבא דהלכתא. כשם שמרן החזון איש, הרב מבריסק ועוד רבים מהאחרים, הם ברחו מכל ענייני הנסתר, למרות שהקרובים אליהם העידו שהם ידעו, ודאי אדם חייב ללמוד את כל התורה כולה, וכפי שזה כתוב הרב יוחנן בן זכאי, ולא להניח, גם לא מעשה בראשית ולא מעשה מרכבה, וכן עוד ועוד. אבל הדבר נשאר אצלם בגדר נסתר. והרב התעסק בחיי עולם יותר בשיטה אולי של רבי חיים מוולוז'ין. אחד החוקרים היהודים באקדמיה קרא לו הליטאי שבחכמי ספרד. והרב גם בתפילתו ובהנהגתו היה ענייני, ודאי שהוא התכוון לכל מילה ומילה, זה זכיתי להתפלל איתו כמה וכמה פעמים, וזה אין לי קשר ומעשים מיוחדים לספר, אני במשפחה מחותן זה כשבע שנים מבורכות, וזכיתי קצת פה ושם להציץ בקודש, כמה פעמים זכיתי גם לדבר איתו, אבל אין לי הרבה מעבר לכך לומר, אלא מתוך ההתבוננות וגם התבוננות רבת שנים. עוד קודם זכיתי לקבל סמיכה לכושר לרב ממנו עוד לפני 30 שנה, אבל סך הכל ראיתי את הנהגותיו, רב ותלמיד חכם גאון מדורות קודמים, דווקא בנוסח מאוד ישיבתי, מאוד ליטאי, והוא עוסק בחיי עולם, וחיי עולם שלו זה הוויות הבאי ורבה ולעסוק השמיתה לבדי הלכתה. ואילו חיי שעה, וזה חיי שעה של טעם עליון, תפילה ודברים כאלה צריכים לעשות, אבל חד וחלק. והוא חוזר לשם ביתו בחיי עולם, ודאי שכאשר זה חיי שעה של העסקים, של ציבור וכולי, הרי הוא היה קשור, הוא היה מנהיג של תנועה גדולה. שוב, אז הוא יורד מהרקיע השביעי לשעה קלה, אבל הוא חוזר, הוא חוזר מיד, לא לבזבז רגע, כי אתה מרגיש ששמה, שמה, שמה מציאותו. הוא היה צמוד לחיי עולם של תורה. ידוע התפילה של דוד המלך, יהיו לרצון עם רפי והגול ניבי לפניך עצורי וגואלי. אז אומר המדרש שוחר טוב שדוד המלך התפלל שספר תהילים, זה ספר עם חמישה חלקים כחמישה חומשי תורה, יהיה חשוב לפני בורא עולם, שמי שעוסק בו כעוסק בנגעים ואוהלות. אומר רבי חיים מוולוז'ין, התפילה הזו לא נהנתה, חידוש עצום בנפש החיים. מדוע? כי תהילים זה השתפכות הנפש, זו תפילה, זה תהילות השם, זה הקשר של היהודי הפשוט גם עם הארץ אל בורא עולם, וזה דבר נשגב. אבל עדיין נגעים ואוהלות, אותו עמל, אותה יגיעה אדירה בסוגיות החמורות של ש"ס ופוסקים, אותה התעמקות, אותם ימים ולילות כפשוטו, הם נדרשים דווקא לנגעים ואוהלות, וזו המדרגה העליונה לפי רב חיים וולוז'ין בתורה לשמה, בהתדבקות גם כן בשם יתברך. וזו הייתה פחות או יותר גם כן דרכו, את הנסתר, את המטה הלכה, את המסתורין הוא השאיר לאנשים אחרים. אני חושב שהדבר הזה גם מתחבר לאריסתו ארס ברזל שהייתה בבבל, אולי בשיטת חכמי בבל, אינני בקי בשיטת חכמי בבל כל כך בדורות האחרונים, אבל קצת קראתי, דרשתי וחקרתי על התלמוד הבבלי ועל שיטת גאוני בבל מלפני 1,000-1,500 שנים. והנושא מאוד מעניין, כאשר הוקם המרכז הגדול בבבל ונערך ונחתם התלמוד הבבלי, היה גם מרכז בארץ ישראל. אבל המרכז בארץ ישראל היה שונה מהמרכז בבבל, והיה ביניהם מתח וויכוח, מחלוקת לשם שמיים כנראה. כבר מרן הרב קוק זצ"ל כותב שהתלמוד הירושלמי הוא נשגב בהרבה, אבל עלייה וקוץ בה, אנחנו לא מספיק מסוגלים לעסוק בתלמוד הזה, אין לנו מספיק מסורת של פרשנים וקדמונים שעסקו בזה, ואורו של הירושלמי יתגלה בעת הגאולה. אבל בינתיים אנחנו עסוקים לקיים את בית חיינו דווקא לאורו של התלמוד הבבלי, הגם שהגמרא קוראת לזה מחשקים מושיבני, אבל גם כי אלך בחושך השם עורר לי, זה תלמוד של בבל. בבבל מצאתי דבר מאוד מעניין. רב יהודה גאון, רב יהודאי גאון, בעל הלכות פסוקות, התעצם מאוד להדגיש את הבכורה של בבל נגד המרכז של ארץ ישראל. והחוקר ירא השמיים הרב פרופסור שלמה זלמן הבלין מצא בגניזה הקהירית איגרת מופלאה שהוא הדפיס, שנכתבה על ידי פרקוי בן בבוי, זה לא שם ביידיש, זה היה חכם בבלי, תלמיד של רב יהודאי גאון בעל הלכות פסוקות. ושם פרקוי בן בבוי משגר איגרת בפקודת הגאון הרב יהודאי לחכמי קיירואן, והוא כותב שמה, התלמוד שלנו הוא העיקר, ותלמוד של ארץ ישראל היא תלמוד של שמד, כי הוא נערך ונכתב בנסיבות של רדיפות, והוא לא ערוך מספיק ולא ברור מספיק, ובארץ ישראל עוסקים יותר מדי באגדתה ובפיוטים ובצומות וסיגופים, עד כדי כך שהם היו מרבים לצום גם בשבתות, ראש השנה, ימים טובים. מדוע? כי הם הרגישו שנמצאים במקום החורבן ולא הפסיקו להתאבל, וכיוון שאי אפשר להביא קורבנות, אז לא מספיק בנשלמה פרים שפתנו, אלא צריך להשתפך, צריך לעשות עניינים של התקדשות, ואדם שצם אז חלבו ודמו הם בבחינת קורבן, וככה הם נהגו. רב יהודאי גאון יצא נגד זה, גם היו מחלוקות בענייני שחיטה ועוד דברים. נדמה שאותה רציונליות, הרי לא לחינם כבר בימי רבי יוחנן בן זכאי מדברים על הוויות אביי ורבא, הוויות אביי ורבא שייכות לתקופה מאוחרת יותר של אמוראי בבל, אבל אותה התגבשות וליטוש של התורה במלוא עמקותה, של המוחין יחד עם הלב, שמה שעושים בישיבה, כל ישיבה, גם ישיבה שלנו ברוך השם, זה התורה של בבל. ואותה תורה של בבל עוברת בגשר, יהדות בבל היא זו שיזדה לפי המקובל את יהדות ספרד, ויהדות ספרד אחר כך גולה עם הבית יוסף, מרן הבית יוסף, ומגיעה בסופו של דבר לארץ ישראל, והיא מטילה בה עוגן. ומרן הרב עובדיה זצ"ל בעצם פה מרים את אותה מורשת, אותה מסורת, ומשתמש בה ומפתח אותה. ללא גינונים וללא מופתים וללא כל הדברים הללו, למרות שחלילה לי לבטל את העניינים האלה, והיה את הדברים האלה אצל הרב, אבל העיקר זה תורה בתארתה. כן אמרנו, תורה בתארתה. והדבר הזה מביא אותנו לישיבה. אני זוכר, נדמה לי זה היה לפני 25 שנים, לא יודע אם ראש הישיבה זוכר את זה, הרב הדרי ודאי זוכר את זה, אז הנפטר הדגול הזה, זכר צדיק וקדוש לברכה, מסר פה שיעור כללי. זה היה, אני זוכר, במסכת כתובות, בסוגיות מאוד חמורות של ספק ספיקה וחזקה ורוב. ואז ראינו את כוחו לא רק בבקיאות נפלאה, אלא בניתוח למדני מעמיק ממש מדהים, ליטאי, של רב שמואל, של רב נוחום. כן, ממש מסר פה בין הכתלים האלה את השיעור הזה, והקשר שלו לישיבה התבטא, אני חושב, בעוד כל מיני דברים. ובכלל, אני חושב שטוב עושה הראשון לציון שליטה, שאחד מההשתתפויות הפומביות הראשונות שלו לזכר אבא, זכר צדיק וקדוש לברכה, תיבדלו לחיים ארוכים, אז זה נעשה בפרהסיה, בציבוריות שלנו, כי אנחנו שייכים אליכם, אנחנו לומדים את תורתכם. אין שתי תורות כמו שהוזכר פה, אנחנו חלק בלתי נפרד אינטגרלי, בשר מבשרה של הישיבה, הישיבה הגדולה שמרן הותיר, הישיבה הגדולה שקיימת ופועלת ופועמת ברחבי ארץ ישראל וכל העולם כולו. ועוד אולי סיפור אחד ששמעתי עליו, קצת השתתפתי בו בעקיפין גם. היה בחור מאוד מאוד מוכשר, גאון, מבית מאוד פשוט, אי שם בגליל העליון, שסיים את המדרשייה. וחזרו אחריו מתלפיות, אני לא יודע אם קראו לזה אז תלפיות, מהצבא, מהאקדמיה, מהעתודה, בוא אלינו. היה גאון מבריק ובחור ספרדי. והרב יוגל ניסה לתקס עצה איך לשכנע אותו, כאן הוא יקבל נובל, איך אפשר להשאיר אותו בתורה, אולי הוא היה מקבל כבר נובל. ובסוף איך שהוא החליט לערב את הרב עובדיה זצ"ל, והרב עובדיה הזמין אותו, והבחור לא רצה לבוא כי הוא הבין במה דברים אמורים. ולפי מה ששמעתי הוא כיתת רגליו אי שם ברגע אחד הכפרים, אחד המושבים בגליל העליון, ושכנע את אותו בחור בכוח אישיותו, בחסד, החסד הגדול ביותר שאברהם אבינו, שעל פרשיותיו אנחנו קוראים, זה איך לקרב אנשים לכנפי השכינה. זה לא רק לאכול ולהשקות, לא רק שהבית יהיה פתוח מארבע צדדים, אלא להביא אותו לידי ההכרה הנכונה של אמונה. ואותו בחור השתכנע, אותו בחור הגיע לכרם ביבנה, נהיה שם לימים רם, היום הוא דיין חשוב, מי שיודע יודע. וכך ראינו איך ביחיד, ורבים כבר דיברו על זה הרבה, קודמים לי ועוד ידובר, מה הדברים הנפלאים שהוא עשה. אמרו, היה בית הלל, כך כותבים בעיתונות הכללית, כן? אז רוצים להיות גם היום בית הלל, ודאי, כוח דהתר העדיף, זו גמרא מפורשת. אי אפשר להיות בית הלל בלי לדעת את כל התורה כולה. מי שמכיר, כוח היתר העדיף הפירוש לא שעדיף להתיר, אלא רק אדם גדול שהוא עדיף מהאדם הבינוני או הקטן מסוגל להתיר, באופן של היתר הזה יהיה רגליים. וזה היה מה שמרן עשה. הידיעה העצומה של התורה נתנה לו את הרוח הגבית לפעול ישועות ונפלאות אולי יותר מכל בעלי המופתים ובעלי הניסים למיניהם. ואת זה אנחנו צריכים ללמוד. כמו שהזכירו, כישרונות גאוניים זה מתנת אלוקה, והם כמובן אולי מתפתחים ומתגברים מי שלומד תורה לשמה. אבל מעבר לכך, ההתמדה, הדבקות במטרה, יראת השמיים, אהבת ריאה, כל הדברים הללו אנחנו יכולים ללמוד ממנו, כל אחד לפי דרגתו, וחייבים ללמוד ממנו. ובזה אנחנו נעשה בישיבה שלנו, כמו במקומות אחרים, את העילוי נשמה הנכון לזכרו של הענק הזה. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.